היי מיכל.
היי. Hey.
אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו חברות וקולגות, אנחנו מוצאות עצמנו באזור לא מוכר. נפגשנו לשיחה מצולמת.
נכון. גם, את יודעת, אני פוסעת לפה לבין תחומי לפגוש אותך, ואנחנו רגילות לבוא לפה כל הזמן, ופתאום לראות הבית המקצועי שלנו, הבית האישי במובנים מסוימים, זה לא נעים לראות גן סגור.
ממש. שתי קורסאות שממתינות לנו. אז בהינתן התקופה נפגשנו לדבר זו עם זו, על בריאות נפשית וחוסן. אני חושבת ששתינו אחרי הרבה שנים שאנחנו חוקרות את הנושא ופוגשות כל שבוע עשרות בני אדם, מדברות את הנושאים האלה, גם מרגישות שזה בוער בנו בתקופה הזו, וזה צו השעה לעשות משהו יותר מאורגן. וגם אני חושבת שניסינו בפשטות להביא שאלות של משתתפים ומשתתפות מקבוצות שאנחנו מנחות, שמאוד מעסיקות אותנו בתקופה הזו. אני חושבת שגם אני ואת מרגישות את זה מאוד חזק על בשרנו. גם בשביל קצת להרחיב את הפרספקטיבה האינטלקטואלית ובכלל האנושית על מה זה רווחה נפשית ומה אפשר לעשות קצת בשביל לקדם אותה. אני חושבת שאת תמיד אומרת לי שאנחנו צריכות לזכור שזה לא ספרינט, שזה מרתון, נכון?
נכון.
שבתחילת הקורונה הייתה איזושהי תחושה שהנה אני אתלבש על השבוע, שבועיים וזה יחלוף. אני חושבת שעכשיו...
גם היה משהו בישראליות, אני מרגישה שבסגר הראשון כולנו היו נכונים לצלוח את זה. היה בזה אדרנלין מסוים, חיים אחרים, נהנים מהפשטות, זה הביא איתו משב רוח מרענן וגייס איזה כוחות, ואז כשזה נמשך, משהו נשחק.
כן, נכון. גם במוטיבציה וגם בתחושה הנפשית. והמטרה השנייה של השיחה, שאני מקווה שנצלח אותה, זה באמת פשוט לחשוב על עוגנים פרקטיים שנחקרו כבר הרבה שנים, לאיך אנחנו יכולים לעזר בכוחות הנפש שלנו, ולא רק להתעסק במה לא עובד לנו בתקופה הזו, שיכול לעמוד לעזרנו באמת בשביל לצלוח את זה. אולי אמירה קצת גנרית, אבל אני אומרת את זה בקצת הומור עצמי, אנחנו לא במיטבנו. נכון? לא בשיא שלנו בתקופה הזו.
כן.
אני חושבת שזו תקופה מאוד מאוד מאתגרת לנפש שלנו, שיש לה הרבה הרבה התמודדויות.
נכון, שעכשיו התפרסמו מחקרים, והיה גם מחקר של מיטיב שהתפרסם בעיתון לאחרונה על הסדק בבריאות הנפשית של ילדים.
כן, שיש עליות יותר גבוהות בדכדוך ובחרדה, ובכלל ברגשות שליליים. פתאום בדרך לפה נזכרתי שלפני כמה ימים נסעתי לסופר עם דניאלה הבת שלי, והתור מחוץ לסופר כי צריך לשמור מרחק ומסכות, והמוכר שעמד פשוט איבד את הסבלנות, והוא פשוט צרח על איזשהו בחור, ואמר לו, תשים את המסכה ותעוף מפה. ודניאלה ככה מאוד נבהלה, ואז הוא הסתכל עליה, ואמר לה, לא תמיד אני ככה. חשבתי שיש משהו באמירה הזו האנושית, שהיא די מקפלת את התבונה הזו, שאפשר לחקור את זה שנים, ואפשר גם פשוט לפגוש את זה ביום-יום, שאנחנו מרגישים שהמשאבים הם קצת דלים בתקופה הזו, שאנחנו לא ממש בסיינו.
תת, עולה לי המחשבה על המוכר הזה. יש ספר ילדים יפהפה שנקרא למלא את הדלי, שאני חושבת שהוא סופר רלוונטי, לא יודעת מי מהצופים יש לו ילד מתחת לגיל נגיד 9, אז שווה לקנות לו, הוא מתחכה אחרי חייו של ילד במהלך היום, ויש לו כמו דלי דמיוני, והדלי הזה יכול להיות ריק או מלא, לנוכח דברים שקורים לי בחיים, חטפו לי, הוא מתרוקן, פרגנו לי, הוא מתמלא, חיבקו אותי, הוא מתמלא, לא שמו לב למה שאני צריך, הוא מתרוקן, וכך הלאה. וממש מראים איך שכשהדלי שלנו מלא, יש לנו כוחות לעשות המון דברים, ושכשהדלי שלנו ריק, פתאום אין לנו כוחות לעשות כמעט שום דבר. ובעצם הילד התחיל להתנהל בעולם מתוך תפיסה שהוא מסתכל על אנשים, והוא רואה שלכולם יש דלעים דמיוניים מעל הראש, ומה הם מתאפשר להם כשהם מלאים, מה מתאפשר להם כשהם ריקים. ואני חושבת שזו שיחה מעניינת שאנחנו עושות המון עם ארגונים, במקום לדבר על מה מרוקן, ועל העומס או הקורונה, או שלא תמיד זה משתנה, ישתנה. מעניין לדבר על מה יכול למלא אותנו כדי שיהיה לנו את הכוחות לצלוח את מה שלא בא לפתחנו.
כן. אגב, מה שלא בא לפתחנו, אני חושבת על ההתמודדות הזו, נכון? אני מרגישה שאני לא... תגידי לי אחת, שזה די מתפצל לשתיים, איזה מין שיחת סלון כזו בהתמודדות, שאומרת, נכון, תקופה לא טובה, הלוואי והיא תחלוף, זה לא בשליטתי, אפרופו, אני לא כזה תמיד, אבל זה לא באמת אשמתי, זו רוח התקופה, נכון? ושיחה שנייה, שאני מרגישה שאם אני אעלה את הווליום ואת ההילוך, ואני אפילו אהיה קצת קיצונית באיך שאני אומרת את זה, אני חושבת שבמחקר על חוסן רואים את זה מאוד חזק, שהתקופה הזו מאוד מבליטה את עקב האכילס שלנו. ואני חושבת שזו שאלה כבר אחרת לשאול. במובן של, אני מרגישה שאם אנחנו מרגישים שיותר קשה לנו עם הילדים בבית, בדרך כלל, אז התקופה הזו בכלל, נכון? כן. מעלה את זה על טיל. ואם יותר אני מתקשה באיזון בית עבודה, אז פתאום בכלל איבדתי את המצפן, וככה הכל מתבלגן לי. לא מזמן קראתי איזה משהו של... דוד גרוסמן, זה היה בקונטקסט אחר לגמרי, אבל הוא אמר, האמת מעבבת. וחשבתי שזו אמירה מאוד מאוד אינטליגנטית סביב זה, שאפשר ללכת על הסיפור של זה רק התקופה והמן והיא תחלוף, ואפשר גם ללכת על השאלה האחרת, שאני חושבת שהיא מורכבת, כי אגב, מה שאת אומרת, זה דורש מאמץ, בלחשוב איך אני יכול לפתח קומה נוספת באישיות, מה אני יכול ללמוד על עצמי מההתמודדות עכשיו, ולקחת הלאה לדרך.
נכון, גם מחקרים, תמיד מחקרים מראים, נכון, שמשברים עוזרים לנו לפתח איזו גרסה יותר חזקה, שלמה, שמחה של עצמנו, ואז ברגע האמת, בצו השעה, לפעמים אנחנו עושים צ'ק-אוט מהחלקים היפים של האישיות שלנו. אז כן חושבת שזאת שאלה מעניינת שאני רואה מנהלים עסוקים בה, איך הצוות שלי צומח בקורונה ולא רק שורת הקורונה, איך המשפחה שלי צומחת, מה אני רוצה לטפח בעצמי, והרבה פעמים הגרביטציה לוקחת לנו לפשוט לשרוד את היום-יום.
נכון. אז אם אנחנו יכולות לשתול שאלה על הזמן שלנו יחד, שאנחנו הרבה פעמים שואלות בקבוצות, אבל פתאום אולי המאזינים והצופים יכולים גם לשאול את עצמם, זה פשוט השאלה של מה קורה לי כשדברים לא מסתדרים איך שאני רוצה, או כשמאוד מאוד קשה לי. ואני חושבת שפה צריך להסתכל על הרוב אנחנו בחוכמה שבדיעבד, נכון? אם אנחנו נשאל אנשים בקבוצות, תספר לי על רגע משמעותי שהיה לך בחיים, שלמדת על עצמך משהו שהתפתחת, משתתפים תמיד יספרו סיפורים עם מנגינה של התמודדות. אז בחוכמה של בדיעבד אנחנו מאוד מעלים על נס את הסיפור הזה של חוויתי משהו קשה וצלחתי אותו, בואו תראו איך. אני חושבת שהפסיכולוגיה החיובית שואלת שאלה שהיא אמיצה יותר בהיבט הזה, ואומרת איך אני יכולה במאני טיים, בזמן שהמשבר מתחולל, איך אני יכולה להבחין יותר טוב באוטומטים שלי. אני חושבת שזו השאלה המהותית. האוטומטים שלי בהיבט של אם כשקשה לי אני מאוד מאוד כועסת, אם אני משתבללת, אם אני פונה לעזרה, מה הדברים שבעצם מעסיקים אותי. ואני חושבת שבקבוצות אנחנו יכולות לחקור את זה, נכון? אנחנו גם עושות את זה בהרבה, הרבה פעמים סקרנות וחמלה.
מתעוררת הבטן כשאת אומרת את זה, כי מה קורה לי כשמשהו לא מסתדר לי, יכולת קטן כגדול.
כן.
ואני חושבת שזה גם התמודדות שיש לנו עם הילדים שלנו, נכון? כשלא מסתדר להם, הבת שלי עוד מעט בת 6, הקטן בן 3, כשלא מסתדר לילד משהו כמו שהוא מצפה, הרבה פעמים ההורה נכנס לעמדה מחנכת כזאת של תראה את מה שיש, ותתמודד, וסבלנות, ואיפוק, וההורים מתחילים מנגינה צפויה מראש. ולפעמים אנחנו לא שואלים רגע, מה קורה לנו כשמשהו לא מסתדר לנו? האם העטפה הזאת עוזרת לנו? מה אפשר לעשות עם זה? ואני חייבת להגיד שברמה הכי אישית שלי, זה אתגר שאני כל הזמן פוסעת בדרכו. כי הרבה פעמים כשדברים לא מסתדרים לי, ההרגש הפנימי קורה באופן אוטומטי, ואז יש את המשפט הזה של קנמן, נכון? פרופסור דניאל קנמן, שהוא זוכה פרס נובל, שהוא אומר, שאלו אותו פעם באיזה רעיון, מה זה אושר בשבילך? והוא איש די חכם, אז חשבתי ששווה להקשיב למה זה אושר בשבילו וליישם. ואז הוא אומר, שום דבר הוא לא חשוב כמו שאני חושב שהוא חשוב, בעת שאני חושב על זה. אני חושבת שזה משפט גאוני במובן של בדרך כלל יש לנו את החומה בדיעבד, בדיוק כמו שאמרת. למחרת, אחרי השבוע, אנחנו מסתכלים על דברים בפרספקטיבה ואומרים, האומנם כה מטריד, היום זה כבר נראה לי הרבה פחות מטריד ממה שזה היה נראה לי בעודי חוויתי את האירוע, אבל באותו רגע, השיחת טלפון המכעיסה, הקונפליקט עם הבן זוג, המורכבות בתקשור משהו עם הצוות שלי, רגע מסעיר עם הילדים, באותו רגע זה נראה חזות הכל. ואם אני מצליח בו בעת לפתח עוד איזה קומה באישיות שלי ולהגיד, האומנם זה כה חשוב, ואיזה מין קומה צפייה כזאת, אדם שצופה בעצמו ותוך כדי תנועה ומסוגל, לבחור התנהגות שיותר משרתת אותו, לבחור מחשבה שיותר משרתת אותו.
כן. אני גם חושבת, את יודעת, תוך כדי שאת מדברת, שמשברים באמת יש להם משהו, מין תקופה כזו, אני חושבת שזה גם מאוד מאפיין את הקורונה, שפתאום באמת כל מיני נושאים שאנחנו כבר הרבה שנים מתחבטים איתם, פתאום אנחנו מרגישים אותם יותר חזק, ואני חושבת שאולי במקום בשפה הזה להתבאס מזה, אולי להגיד, אני כבר שנים מהרהרת בזה. אגב, זה לפעמים מאוד מבהיל, גם חוויה לא נעימה. אני בקבוצות חובה אנשים שפתאום מטילים ספק בזוגיות שלהם, מתלבטים בכלל שאלות ענקיות ביחס לקריירה, הולך שהחיים, במקום לא להירתע ולהגיד זה רק התקופה, אוי ואבוי, מה קרה לי, האם אפשר לגייס משהו שאומר, התקופה היא גם הזדמנות לחשוב את המחשבות האלה, אולי דווקא בזמן הזה יתגלו איזשהם כוחות נפש.
יש כאן שיעור בשבילי, את אומרת.
כן, כן, שאפשר לשאול אותו במאני טיים, זה מה שאני מתכוונת, ולא...
כן. לא אחרי שנה, שנתיים, להגיד זה מה שהרווחתי, אלא כעת, כרגע, להגיד מה אני יכול ללמוד להרוויח, איזה שיעור אני יכול לקחת.
כן. אז אולי באמת אפשר לעבור לשאלה הראשונה, שבטח לא תפתיע אף אחד.
כן, ניסינו לאסוף מראש, אולי זה הדבר, אני ואת לא מאוד חזקות בלעשות דברים מראש, ושמכיר אותנו יודעות שאנחנו אוהבות לעבוד עם מה שעולה, אז משהו בבקשה לשבת מול הווידאו, הייתה גם בשבילנו, ניסינו לחשוב מה אפשר ללמוד מזה ולארגן, ואמרנו בוא ננסה ליהנות מהסיפור של להתכונן, ולהיערך ולהדק, וניסינו לחשוב על שאלות שאנחנו שומעות שחוזרות על עצמם. חדשות לבקרים, מהרגע שהתחלנו את סיפור הקורונה. כן. אי שם בינואר, פברואר, בישראל.
אז שאלה אחת שעולה, זה פשוט אנשים שהורים, שאומרים, אני מרגיש שאני יותר קצר עם הילדים, יש לי פחות סבלנות, אני לא מרגישה שאני מצליחה להיות בהמון נוכחות, אני חובה, מעניין איך את מרגישה את זה, שגם אם לא אומרים את זה בריש גלי, האנדרטון של זה, המנגינה, היא מאוד של איזושהי תחושת אשמה. זאת אומרת, אני גם מנסה להחזיק ראש ולשרוד את התקופה, ועוד מצופה ממני כל העניין ההורי, ועכשיו הם גם בבית, ומי חזר, ומי יותר הם חזר. ואני חושבת שהסוגיה הזו ברמה ההתנהגותית מאוד מעסיקה אנשים, וגם אני חושבת עבור הורים, רגשית, איך אני בכלל צולחת את התקופה הזו, מבלי להיכנס להלקאה עצמית, אבל גם מבלי להיות באיזה עיוורון, סביב דברים שכן יש משהו לעשות לגביהם.
תמיד התעסקנו בסיפור של הורות, והורים הרבה פעמים מתעסקים בילדים שלהם, ומאז שאני מנחה קבוצות דווקא בזירה הארגונית, אני שומעת אין סוף דילמות על הורות וילדים, אבל משהו באמת בקורונה הגביר את הווליום של הדבר הזה, כי הם בבית, כי אנחנו הרבה מאיתנו עובדים משרה מלאה, שני הבני זוג בעודם בבית, וכי הילדים מפגישים אותנו עם המון המון סוגיות בעצמנו. זוהי ילדותי השנייה,
כן.
במובנים רבים מאוד. אגב, גם עבורי זאת התמודדות לאורך התקופה, ואני מנסה לעשות בה, אני אגיד אולי שני דברים, שאני חושבת שהם משמעותיים. אחד, אני אחזור לקנמן. הוא עשה ב-2004 מחקר, הוא חקר 909 נשים בטקסס, שהן נשים עובדות והן אימהות, והוא ניסה להתחקות אחרי הפעולות הכי תכופות שהן עושות ביממה, לבשל, לנקות, לטפל בילדים, לצפות בטלוויזיה, להציג מצגת, להיות בדיון, ללכת לפגישה וכן הלאה, וניסה בזמן אמת שידווחו כמה הן נהנות מהפעולה. אישה אחת תולה כביסה, ובאותו זמן צריכה לדווח, האם זה היה נעים, לא נעים, נהנתה, לא נהנתה, חוותה שיעמום, הייתה במתח. וניסו להתחקות אחרי ה-909 אנשים האלה, ולנסות לייצר איזה מיצוע של הדבר הזה, ולהגיד ממה הן הכי נהנות, אל מול ממה הן הכי פחות נהנות.
ניסו אגב שאף אחד לא היה מסכים לה בזמן הקורונה, נכון? שיצרפו לך מצלמה נסתרת לפיצ'פקס של היום-יום ויעקבו אחרייך.
ותעדו אותי צועק בסופר. תודו גם, בוא נהיה כנים עם עצמנו, שכל אחד אם היה לו מצלמה נסתרת, יש רגעים שהוא אומר, חבל אף אחד לא צילם את זה. איזה נינג'ה, נכון? כמו שהבן שלי אומר, אני סופרמן כשהוא מצליח, יש לי כוחות ושרירים.
נכון, ומזל שאף אחד לא צילם את זה, אחרת לא הייתי יכולה להוציא את הראש
ויש רגעים שאומר, איזה מזל. מזל שיש לי פרטיות. תודה לאל. אז כן, ממש. עשו את הסיפור הזה, והתוצאות הקו את קנמן ממש בתדהמה. היות ומבין 19 פעולות שאישה עושה ביממה, הוא היה עסוק באיזה מקום תופס הטיפול בילדים. אחד, אני הכי נהנית, ו-19 אני הכי פחות נהנית. כשהציפייה היא, חמודה ששחקת מופתעת, מכירה כבר את המחקר.
נכון, אבל כן, אני רוצה את זה שאלה רטורית.
תשאיר לי במתח.
אני במתח, הציפייה היא.
והציפייה היא שזה יהיה לפחות בחמישייה הפותחת,
לפחות.
נכון? לפחות. וטיפול בילדים קיבל מקום 16. אגב, בכלל, ב-2004 לשאול נשים על כיף לא היה להם טריוויאלי. ראיתי קצת מאחורי הקלעים על המחקר, וגיליתי, יש טל בן שחר, דוקטור טל בן שחר, שהוא אפשר להגיד המנטור המקצועי שלנו בהרבה מובנים, הוא הרבה מדבר בספר שלו על שאושר זה שילוב של הנאה ומשמעות, ושהאדם המודרני עושה הרבה פעמים ספליט בין השניים, או מרוץ אחר הגבינה, או חיים הדוניסטיים חסרי משמעות ומטרה. אז היה להם, זה היה להם מפתיע, שאלו אותם את זה, וטיפול בילדים קיבל מקום 16. בסדר, ואין איך זה יכול להיות? אנחנו מביאים ילדים מתוך רצון ובחירה חופשית, כלומר, רוב האנשים, מתוך רצון ובחירה חופשית, ואנחנו לא מספיק נהנים מהזמן איתם, ו... תשובה מאוד מאוד מעניינת שהייתה לו אחרי שהוא ראיין את הנשים הללו, היא תשובה ויזואלית, הוא צילם איך נראה אחר הצהריים של אישה כזאת, בעודה מטפלת בילדים, היא מוציאה את הכלב, היא בשיחת ועידה בעבודה, היא עושה כביסה, היא מזמינה קניות ברשת וכן הלאה, והוא אמר, הזמן עם הילדים בעולם המודרני נהיה מן הקולבויניק של כל המטלות שלנו. הוא אומר שהסיפור הוא בכלל לא זה שאין הנאה מהילדים, אלא שאנחנו סובלים מאוד ממקבול, אנחנו בחברה המודרנית, מעלים על נס את הסיפור של מולטיטאסקינג, את הסיפור של למקבל, לעשות, להספיק הרבה דברים, וזה בעצם קצת בלוף. במחקרים שלו ממש מדגים איך זה פוגע לנו באינטליגנציה עם השנים, איך זה מוריד לנו את ה-well-being והאושר, ואיך גם זה באמת לא מייצר פרודוקטיביות, למרות שאנחנו חושבים שכן, פרדוקסלי, עבודה טורית היא הרבה יותר נכונה.
אני גם חושבת שזו שאלה, דבר מאוד מאוד אמיץ בכלל לפגוש אותו, נכון? כי ישיר תפגשי בקבוצות, ואני מרגישה על עצמנו גם אנשים שיגידו, אני אוהב את הדבר הזה, ואני גאה בו ביכולת הזו למקבל, עד שהשיחה קצת מתגלגלת, ואתה גם מרגיש את המחירים, רק שמשם ללעשות עם זה משהו, זה קריאת ים סוף, כי אתה אומר, ככה אני מורגל, ככה אני מתקדם, ככה
אני,
כולם מצפים.
שומרים לי בעולם עבודה, איך אני יזמין, איך אני אתקדם, איך אני אספיק את כל המשימות שלי וכן הלאה. ואולי ההצעה הכי משמעותית שאני מיישמת על עצמי, כי גם אני לא גדלתי בבית שנוכחות, זה הפסקול המרכזי שלו, ממש לא. והתברכנו כולנו בתודעה נודדת ורצון לתכנן את העתיד ולחשוב על העבר וכו. ואני מסתכלת על זה לא באופן דיכוטומי של 0 או 1, כי אחרת הייתי מרגישה שאני כל הזמן נכשלת. אלא אני מסתכלת על זה במובן של אחד, אני מנסה כל יום, בטח בתקופות של הסגר, גם אם זה רבע שעה שנוכחות עם הילדים, היא שולחת אדוות לכל היום בשבילי ובשבילם והיא עושה הבדל. אז לנסות רגע שהזמן איתם יקבל גם גוון של נוכחות מסוימת במשהו, במשחק, בשיחה, בהקראת סיפור, בכל מיני דברים, במה שאנחנו קוראים לו פלואו בפסיכולוגיה, ביכולת שלי ושל הבת שלי, שלי ושל הבן שלי, להתמזג לתוך איזה מה שאנחנו עושים ולשכוח מהזמן.
זאת אומרת, לזמן מאוד מוגבל.
מאוד מוגבל.
להגיד לעצמי, אני היום...
כי אולי לי זה קשה. כל מיני אמהות שאומרות לי, אני שם את הטלפון במגירה כל אחר הצהריים, ואני פעם אחת לא מסתכלת בו.
ואני לא רוצה לבלות איתך יותר בחיים.
זו אמירה שעליי לפעמים יכולה לתת תחושה של כישלון. אני רחוקה משם שנות אור, וקשה לי לצעוד את דרכי לשם. ולכן אני מסתכלת על זה בצורה יותר רזה וקטנה, וכל יום מה שאני מצליחה, אני מנסה לא להלקות עצמי ביום שלא הצלחתי, ולהבין שהחיים הם לא לינארים. וגם בעבודה. אני מג'נגלת בין הרבה ארגונים, מלמדת פה בקמפוס, חוקרת. מנסה הרבה לעבוד טורית. לעשות משהו, להתמקד בו, לעבור לדבר הבא, זה סופר סופר מורכב. סופר מורכב. לא יודעת אם את זוכרת אז שפגשתי את התורם הזה, רצינו שמיטיב זה מלכר ורצינו לגייס איזושהי תרומה. נראה לי, אז הוא יחיין לפני הקורונה. תפגשי אותה במלון בתל אביב. ביום שישי, הלכתי על קפקפי אצבע, זה נראה לי מתאים. לפגוש איזה מסתבר אחד האנשים הברי השפעה בעולם, יש לו קרן הון סיכון כזה, ואני יושבת לו לשיחה כמוני וכמוך, פתאום הרגשתי שהוא קטוע איבר. לא הבנתי איפה. פתאום הרגשתי שמשהו חסר, ולא הבנתי, אמרתי, שתי ידיים, חמש אצבעות, שתי רגליים, והבנתי שפשוט לא ראיתי את הטלפון שלו בשום מקום, לא על השולחן, לא בכיס. ואז הייתי חייבת לשאול אותו, עצרתי את השיחה ואמרתי לו, איפה הטלפון שלך? Excuse me, where is your mobile phone? ואז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? הנחתי אותו בקבלה, כי אנחנו בפגישה. הנחת את הנייד שלך בקבלה? הוא אומר לי, כן. וראה שהוא מקשיב לי, שאל אותי המון שאלות והתעניין. ואז אמרתי לו, בזכות מה אתה מקשיב? שזה גם שאלה בפסיכולוגיה חיובית, קצת לחקור את הרגעים הטובים שעובדים, שאנחנו לפעמים עוברים עליהם כמובן מאליו בי אף. והוא אמר, כשעבדתי עם ביל, הוא התכוון ביל קלינטון. מסתבר היה היועץ שלו, אז הוא לימד אותי להיות בנוכחות ולעשות... הוא לימד אותי מה זה לשבת עם מישהו בכאן ובעכשיו, וכמה אתה יכול להספיק יותר כשאתה עושה את זה. והפגישה איתי הדבר הכי פחות חשוב שהוא עשה בחיים שלו. אז אני פשוט לא יודעת איך הוא מתנהל בדברים שחשובים לו.
כן. אני גם חושבת שזה מחזיר למה שאמרנו בהתחלה סביב העניין של אוטומטים, כי הרי אף אחד לא באמת, את יודעת, כל הזמן עם הפלאפון או כל הזמן ממגבל או ממגבלת מאיזושהי כוונה רעה ומודעת להרוס את הזמן, נכון?
נכון.
הרי עושים את זה ממשהו שהוא פשוט האוטומט, אז אני חושבת שזה נקודה מעניין שפתאום אני נגיד מרגישה את זה מאוד על עצמי, שאם אני פותחת את היום בלהציץ בפלאפון, אני כבר מחרבת איזה משהו. רמות הדכדוך כזה עולות והלחץ וכן הלאה. אז אפשר גם להסתכל על איזה זמנים במהלך היום אנחנו יכולים להנדס אותם, כן? שפה ארגונית קצת, בצורה קצת שונה, בשביל להקל על עצמנו במובן הזה. ואני חושבת שהנבירה בתוך האוטומטים האלה היא לפעמים קצת מציקה ובטח דורשת המון מאמץ, לפעמים חיונית לדבר הזה.
כן.
ועוד דבר שחשבתי תוך כדי שדיברת, בטח אנשים יזדהו, למרות שזה בדיחת קורונה לא מצחיקה, כאילו נמל תעופה ואנשים כבר לא טסים וכן הלאה. נכון, זה all over, ההומור ה... אבל פעם כשהיינו טסים, יש את הסיפור הזה של ההדרכה על מסכת החמצן. מה קורה עם חלילה, יורד... לראות את רמת החמצן בתא הנוסעים, ואני חושבת שההדרכה שם...
רק הסרטון מרגיש לי רענן.
בדיוק, נכון? את כבר אומרת, אוקיי, איפה עד הילד?
ולשמוע את הסרטון הדרכה. ירדו.
אז הסרטון הזה, הוא מחזיק איזו אינטליגנציה מעניינת, נכון? כי הוא כאילו מופנה להורים, לא כאילו, מופנה להורים, ואומרים, לפני שאתה שם את המסכה על הילד שלך, תשים את המסכה על עצמך. ואני זוכרת שפעם, לפני הרבה שנים, שלמדנו אצל טל בן שחר, זה מאוד נכנס למערכת. אני חושבת שכולנו איפשהו יודעים את זה. שאני חושבת שחלק מהיכולת בלהיות בנוכחות עם הילדים, או יותר נינוחים, או גם שדיברנו על אזורים של טיפה פחות עצבנים, או יותר חסרי סבלנות, זה פשוט קצת לדאוג לעצמנו, למשק הנפשי שלנו, כן? ולשים לב שאם אני ביום שאני קצת קצרה או קצת עמוסה, אז על הדברים הקטנים במהלך היום שאני יכולה לעשות, שיכולים להקל עליי. אולי שיחה עם חברה, אולי איזה טיול בטבע, הרבה פעמים מנהלים ומנהלות בזום, נכון? אנחנו מדברים על מרחבי מעבר, לא לייצר פגישה אחרי פגישה, לפחות 10 דקות, משהו שאפשר יהיה בו קצת זמן לנשום. אז זה אולי מחשבה אחת שיש לי על זה, בהיבט הזה של ילדים. גם קצת לדאוג לעצמנו ולשים לב למזג אוויר הפנימי שלנו. ומחשבה שנייה שאני חושבת שהיא עוברת בחוט השני, מיכל, כמעט בכל השיחות שלנו, קשורה גם ללהיות עם חמלה עצמית כלפי עצמנו, נכון? ליאונרד כהן יש לו את השיר הזה, שהוא אומר, forget your perfect offering, there is a crack in everything, that's how the light gets in. ואני חושבת שקורונה זה זמן טוב שמזכיר לנו שהפרפקציוניזם הזה והשאיפה הזו ללהיות פיקס וכל הזמן בנוכחות, היא באמת פנטזיונרית וכבר לא מחוברת לתקופה. ואני חושבת שהקרק הזה שהוא שר עליו, כותב עליו, הסדק הזה, זה גם משהו שיכול להיות קרבה ביחסים. אפשר גם להגיע לילדים בערב, אני עושה את זה הרבה עם דניאלה שלי, ורחמנה ליצלן להתנצל. אני מוצאת שלפעמים אנשים מוצאים הרבה נחמה, בעצות מאוד מאוד פשוטות, כמו להגיד, דניאל, היום לא הייתי במיטבי, כי הייתי מאוד עמוסה בעבודה. ואני מתנצלת כן? שהרמתי את הכל, אני מצטערת שהייתי קצרה, זה מצרח כל כך פשוט וכל כך נדיר, הסיפור של התנצלות. ואני חושבת שכשאנחנו מפעילים את זה, אנחנו דווקא חוות משהו מאוד מאוד מעניין, שהוא דווקא קרבה ביחסים. כי נכון. מתוך הסדקים האלה גם יש משהו שהוא אותנטי, ומשהו שהוא יותר מחובר לעומת, הם בכל מקרה רואים, אפרופו גרוסמן והאמת המעבבת, כן?
הם בכל מקרה רואים.
ילדים הם הרדאר הכי טוב לזה, אז הם ממילא שמים לב. אז מעבר למה שאמרת, שאני חושבת שהוא נהדר, והוא גם נתמך מחקרי כבר המון שנים, בהיבט של פחות למגבל, ולעשות את זה באופן יותר רזה את הקפסולות, אולי גם אפשר לחשוב גם קצת איך אני יכולה לדאוג לעצמי ברמת הימים. והסיפור של אם אני לא במיטבי, כן, אפרופו הבחור מהסופר, להגיד אני מתנצלת.
יש לי גם ימים אחרים.
יש לי גם ימים אחרים. אני לא תמיד כזו.
כן, אמרתי ליאלי איזה יום, הבת שלי, רצנו בשכונה, ואז אמרתי לה, אל תרחקי. אז אמרתי לי, אמא, אבל לא צריך להגיד את זה בכל רם. אמרתי לה, נכון. האמת שלא צריך.
האמת שלא צריך.
אמא קצת מוטרדת, וקצת קורסת, ונלחצתי. ואז היא הייתה אומרת, אז אני אסע יותר קרוב אלייך. ואני גם מתהווה לו פתרון. וגם זה דורש מהילדים למלא את... הם מפתחים איזה כוח כשהם רואים שההורה זקוק להם גם, לפעמים.
הסיפור הזה, אגב, של הורה שזקוק, בדיום בבוקר התקשרה לאיזושהי משתתפת מקבוצה, והיא סיפרה איזה משהו על הבת שלה בגן, זה היה מדהים, לפעמים אתה מדבר על הילד, ובעצם אתה מדבר על
עצמך,
ולוקח זמן לקלוט את זה, בשביל זה צריך להשמיע את זה בכל רם. והיא אמרה, מאוד קשה לה להתרגל, והשגרה וכן הלאה, פשוט הרגשתי שהיא מדברת את עצמה. אז אגב, המטוס, או למלא צדי, או לא משנה מאיפה מסתכלים על זה, זה גם בלהגיד לילד, גם לי קשה להתרגל, גם אצלי השגרה הופרה. אז היא אמרה, בא, באמת, ככה אני אגיד לה, כן? אני חושבת שילדים ממילא מרגישים את זה, והיכולת להיות אותנטי שם ולהתנצל ולהגיע לזה באופן יותר קרוב, הוא יכול להיות מאוד משמעותי. וזה לא העניין של פסיכולוגיה חיובית של תעשה טוב או יהיה טוב או תעמיד פנים. זה העניין של אל תיבהל מרגע שלילי, וכשהוא עולה אז כבר תדע להגיד עליו משהו באופן מבוסס, וזה כבר נותן איזושהי...
אולי זה מחבר אותי גם לשאלה שדווקא חשבנו לשים אחר כך, אבל היא עולה עכשיו.
נכון.
ששואלים אותנו את זה המון. אחד לפני הקורונה, שהרבה אנשים שואלים אותנו, לפקוט ליד העובדים שלי, לפקוט ליד הילדים שלי, מתאים, לא מתאים. ובכלל, רגשות שליליים יותר פוקדים אותנו השנה. מכל מיני סיבות, כל אחד, ומה שנפגע לו, ונלקח לו, וכולי. ואני גם לא אוהבת את ההשוואות לפעמים, את יודעת, יש, את לא בחלט, ואין לך קורונה, אז על מה את עצובה? נכון? סליחה, מזג אוויר פנימי, הוא דבר והוא אנושי,
אני חושבת שסביב רגשות שלילים, מה שניסינו לנסח, כי אמרנו, וואו, כל כך הרבה אנחנו עסוקות בזה בקבוצות, נכון? שלפעמים, הרבה פעמים, לא לפעמים, אנשים שואלים, אני מרגיש שבתקופה הזו אני יותר מוצף מהרגיל ברגשות שליליים. זה מנעד, מה שנקרא, מפואר, נכון? אין להם סוף. מחרדה לעצבנות, לדכדוך, לדיכאון ולכן הלאה. ואני עם עצמי, בלי קשר לעם הילדים או עם בן, בת, הזוג או כן הלאה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מציף אותי, ומה אני עושה עם זה. אולי שתי מחשבות שיש לי על זה. אחד, שווה להגיד בעזרת נסיעה, כמובן שאנשים שמרגישים שזה עובר את גבול הטעם עבור עצמם, וזה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, כן. אז כמובן שכדאי וצריך לפנות לאיש טיפול, כל השיחה בינינו היא בשום צורה שהיא לא איזושהי חלופה ל, כן? טיפול קליני או כל עזרה שאנשים צריכים, שהם מרגישים שזה באמת כבר פוגע בסודק ביכולת לתפקד. זאת שבהיבט הזה, כשחוקרים ומסתכלים על העניין של חוסן ורווחה נפשית, זה לא יהיה שמה קצת מוזר, אבל חלק מהדברים ששווה להתחיל להתאמן עליהם באמת במאמץ רב, זה לא להיבהל נוכח הדבר הזה, הרגש השלילי. בפסיכולוגיה חיובית קוראים לזה הרשות להיות אנושי, נכון? זה היכולת שלנו לפגוש רגש שלילי ולהגיד, אני עכשיו עצוב, אני עכשיו מדוכדך, אני עכשיו מקנה בטירוף, או כן הלאה. ואני חושבת שלא צריך בשביל זה איזושהי סלטת, כן? סלטת טיפול או איזו הפיכת ראש. צריך רק קצת להסתכל על עצמנו, לנסות לזהות בכל מיני מצבים איזה רגש עולה בי. זה בטח מאוד רלוונטי בעבודה מול ילדים, אבל גם אל מול עצמנו. אני יכולה, היות ואנחנו כבר בשיחה ואין פה אף אחד. אז אני יכולה לשתף קצת על עצמי, שאני באמת לפני כמה שנים התגרשתי. אני חושבת שהדבר הזה יכול לעלות המון המון רגשות שליליים בכל מיני סיטואציות, גם סביב ההתרגלות לסידור החדש, וגעגוע לדניאלה, הבת שלי. ואני ממש חושבת שאני על בשרי מרגישה, ואני חושבת שזה השיעור הכי חשוב שלקחתי מפסיכולוגיה חיובית, דווקא לא האזורים הצ'ירפול החיוביים, זה איך האישיות יכולה להתפתח כשאנחנו נמצאות בתוך איזשהו רגש שלילי, ובמובן מסוים זה לא בשליטתנו, ואת יודעת מה מיכל? זה גם לא פתיר. זה לא סוגיה שפתאום תיעלם מן העולם. אני חושבת שפתאום היכולת לא להיבהל ולהגיד, וואו, אני פוגשת איזו עוצמה מאוד חזקה של געגוע, או עוצמה מאוד חזקה של עצב, או צער, על איך שדברים קרו, אני חושבת שהיכולת לשהות בתוך זה, היא בריאות נפשית לכשעצמה, והיא בטח מאוד מאוד קשורה ליכולת של חוסן, נכון? לעמוד איתנה אל מול מה שהחיים מזמנים אלינו. אני תמיד אומרת למשתתפים בקבוצות, אנחנו לא נגד החיים, אנחנו עם החיים, ואף אחד האמת לא שואל אותנו, כן? והרבה דברים לא מסתדרים איך שאנחנו רוצים.
גם כחברה שלך, אני חושבת שאני המון רואה אותך, מספרת לי, דניאלה ממש חסרה לי היום, וזה מעציב אותי, אבל זה מה שזה. קראנו כל מיני ספרים על מנטות, נכון? על דברים שאני יכול להגיד על לעצמי.
נכון, ולחזור עליהם.
באופן עקבי, והחזרתיות בערך שלה. יש גם הרבה דיבור על חזרתיות ביהדות, ולכן תפילות חוזרות על עצמם. שומעת, אותך אומרת לי את זה הרבה פעמים, וזה מאפשר השלמה, וזה מאפשר קבלה, וזה מאפשר כל מיני דברים, ואני תוהה למה הרבה פעמים, נכון, אנחנו צריכים ללכת עם, כמה ללכת עם, מלחיץ אותנו, כמו שאני אף פעם לא טבעתי בים, וזה דיבור שצריך לזרום אם מגיעה המערבולת ולא להיאבק בה, וכמה זה לא האוטומט שלנו. תמיד מפתיע אותי איך משהו הוא לא האוטומט שלנו באופן מיידי, וגם שבעצם הרבה פעמים בהתחלה זה ממש חריג לנו, ואז זה נהיה יותר מתאפשר, וזה איזה שריר כזה. אני ממש מרגישה אותו שיש זירות שיותר קשה לי לעשות את זה, וזירות שיותר קל לי, אבל נגיד עד היום כשהילדים שלי במצוקה, אני מרגישה שזה מפעיל אותי, וזה לפעמים מבהיל אותי. ואני תמיד נדהמת מהרמה שבה, הנה, רק אתמול בערב. רק אתמול בערב, הבן שלי רצה להראות שהוא רוכב על אופניים צהובות למשפחה, והוא הלך לשביל, והוא ציפה שכולם ילכו איתו, ולא לראות איך הוא... ההורים שלי קנו לו אופניים בגיל שנתיים. הוא לא מאוד גבוה, הוא עוד לא הגיע אליהם. קבע שיש לו אופי גבוה. כמו בחתונה עם הבת ראשון. אני מאחלת לו, אני בונה לו את האופי הגבוה. למקרה והגנטיקה לא תחזיק מעמד, והוא הלך לרכב על האופניים, ועכשיו הוא מגיע סוף סוף לפדלים. אז הוא הולך ברחוב, הוא הולך ברחוב בשכונה, איש, אתה יודע שגדלתי קצת, ואני מגיע לפדלים שלי, אישה, את יודעת שגדלתי קצת, אני מגיע לפדלים שלי, טוב, חשבתי על זה, כמה זה כיף הוא להרגיש שהוא בתנועה והתפתחות, האם גם אנחנו כבני אדם הולכים בעולם, אתה יודע, בזה התפתחתי, בזה צמחתי, כאן עשיתי תנועה, בקיצור, הוא סופר התרחזב, ואז הוא חזר למקום שבו ישבנו בו, צועק כזה, משתתח על הרצפה, בין שנתיים וחצי, ויכלתי להיכנס לווייב משמעתי, ולהגיד, הוא עייף וזה. ואז אמרתי לו, אתה עצוב שלא באנו לראות אותך נוסע על האופניים? אז הוא אומר לי, כן. ויכלתי להגיד לו, אבל לא נורא, אבל זה, כי אני, זה אותה, אוטומטית אני רוצה. אמרתי לו, זה באמת? מבאס. רחבת עליהם, קמת, התיישבת עליהם, רצית שנבוא. ננסה להיות יותר קשובים לזה פעם הבאה. נקלענו לשיחה. ראיתי אותו פשוט נפרק מנשקו, ולפעמים זה מה שאתה צריך. אני רואה את עצמי גם הרבה פעמים. שתף שאל אותי, סטודנט, האמת שאל אותי את זה. מה אם אני רק מרגיש כעס על הרגשות שלי? אני הרבה פעמים אומרת את זה, ויש הרבה מחקרים על זה שכעס יותר קל לנו להרגיש.
כן.
גם אני נוטה לכעוס לפני שאני כואבת. נגיד, אני מתבאסת עם משהו שבן זוגי עושה לי, מה שקורה לנו לא מעט, ואז אני כועסת לפני שאני אומרת, אתה יודע, אני עצובה מזה. או נפגעתי, או הרגשתי בודדה, או הרגשתי שאני זקוקה. קל לנו לכעוס, אני שם אותנו בעמדה שולטת יותר חזקה, מפנה את האשמה לאחר. יותר קשה לנו לפעמים לגרד מתחת לזה עצב. ולפעמים רק לתת לזה שם, עושה איזה הבדל.
בדיוק, זה גם לתת לזה שם אותנטי, מה שאנחנו במילה מרגישים. בשביל לעשות את זה, אגב, הפסיכולוגיה החיובית באמת מציעה שני כלים שחשבנו ששווה להגיד אותם כבר.
נכון.
נכון? למי שמאזין וצופה ואומר, אוקיי, אז נגיד קראתי לזה בשם, ונגיד התקרבתי לזה, ומה עכשיו אני עושה עם זה?
שזה מלא, אגב, לקרוא לזה בשם.
המון.
אדם בתוך עצמו הוא גר, ולהתקרב לזה, לקרוא לזה בשם בשביל מישהו אחר, זה ממש ממש הרבה. אחרי שקוראים לזה בשם, אפשר אולי לבחור פעולה שכן מקדמת אותי, מותר לך לכאוב, אבל האם שווה? האם שווה לכעוס, להתעצבן, לצעוק, לזרוק? איזה פעולות אני יכול לעשות בהינתן אני עצוב? והדבר השני שאני חושבת שהוא בדמך, נכון?
נכון, זה הסיפור של הכתיבה, שפני בייקר עשה מחקר כבר לפני הרבה שנים, והוא נתן לסטודנטים לכתוב כל יום מה שקוראים לו כתיבה אוטומטית. הזמנים משתנים, לפעמים כותבים 10 דקות, לפעמים כותבים 20 דקות. אנחנו הרבה פעמים עושות את זה, משתתפים בקבוצות, וזו חוויה מאוד מוזרה בהתחלה, כי את מתיישבת מלמול דף ועת. היא מת, ואז את אומרת, טוב, אז על מה אני אכתוב? וזה הסיפור של כתיבה אוטומטית, שאנחנו מוכנים להפתיע את עצמנו, אין לנו באמת מושג על מה פתאום נתחיל לכתוב. ואני באמת חושבת, מרגישה את זה על עצמי בפעמים שיוצא לי לעשות את זה, שזה באמת טיפולי ומאוד מאוד משחרר. ובסוף אנחנו צריכים דף, הדף יכול לספוג הכל, והרבה פעמים שאנחנו מבקשות אחרי זה ממשתתפים לספר מה עלה בכתיבה, הם תמיד הרבה פעמים מספרים איזה משהו של הפתעה. אומרים, וואו, כתבתי משהו וזה הפתיע אותי. והיכולת להיות בשיחה עם הרגשות, לכתוב אותם, משהו שהוא מאוד מאוד יכול להרגיע אותנו. ואני חושבת שאפשר לעשות את זה בתחילת יום, אפשר לעשות את זה בסוף יום, בשביל קצת לאסוף את עצמנו. כמו תמיד הדברים האלה...
אף אחד לא צריך לקרוא את זה, אגב, גם לא אני.
נכון. הדברים האלה כמובן דורשים מאמץ.
זה גם עוזר לנו להתחקות, אני חושבת, אחרי מה מעסיק את התודעה שלנו. אני זוכרת אותי, כשמיכל ארט, שהייתה מנהלת למידה שלנו במיטי, עשתה לנו פעם ראשונה את התרגיל של כתיבה אוטומטית, אתה כותב, אתה לא מתכנן מה אתה כותב, זה פשוט עולה. ואז הסתכלתי ואמרתי, וואו, זה מה שמעסיק אותי? ראיתי שיש לי איזו רומינציה ואובססיביות למשהו שמישהו אמר שפגע בי. ופתאום הבנתי רגע שאני נותנת המון משקל לדברים שאולי לא מה שאני רוצה. זה מנגנון לצפות בעצמך. פעם ראיתי גרפיטי בתל אביב, be careful of how you're talking to yourself, because you are listening. השיחות שלנו בינינו לבין עצמנו הן שיחות סופר חשובות.
כן.
ואגב, אני מופתעת כמה משתתפים בהייטק זורמים.
בדיוק באתי
מהנדסים,
להגיד.
מהנדסים, נכון. שמים להם קטע נכון. נבל, בקשים עם כתיבה אוטומטית וזה עובד.
נכון. בדיוק משתתף אמר לי שבוע שעבר, כבר שסיימנו וכבר תרגלנו וכן הלאה, אז הוא אמר, אבל לשירלי, מה אם אני עדיין סקפטי בנוגע לזה? או ציני ביחס לזה, ומה אני אמור לעשות? כאילו, מה זה fake it till you make it? אז אני חושבת שאנחנו אומרות הרבה פעמים שזה לא העניין של to fake it. זה העניין של להיות קצת צנוע ביחס ללהבין שאולי אנחנו לא עד הסוף יודעים מה יכול לעזור לנו. אנחנו יכולים להתנסות בכל מיני דברים. ואחרי זמן להגיד, וואו, זה הקל עליי, זה לא עזר בכלל, אני לא מוצא את זה מנחם, כתיבה מאוד עוזרת לי, כתיבה מטריפה אותי, כן, על כל הקשת של זה. ואל מול הסיפור של כתיבה, יש את המחקר שאנחנו מלמדות אותו המון, והוא מאוד מאוד מפורסם. הסיפור של דיווידסון, שהוא בכלל חוקר מוח, הוא עשה מחקר עם הדלאי למה, בכבודו ובעצמו. ועם גולמן, שהוא חוקר אינטליגנציה רגשית, רגשות. והם בעצם מצאו, זה לא מזמן התפרסם בהרווארד, שאנשים שמבלים 10 דקות בחיק עצמם, כן, בפעולה שהיא או בהייה, או בטבע, או בשקט עם עצמם, בכל מיני וריאציות של מדיטציה, הם אנשים שהעונה הקדמית, הפרפרונטלית שלהם, השמאלית, היא הרבה יותר מפותחת ביחס לשאר.
כן.
שרק נגיד, בשביל העניין הלמדני, שזה בעצם העונה שיושבים בה התהליכים הכי גבוהים של המוח. אז רגשות חיוביים יושבים שם, וחוסן.
קבלת החלטות.
קבלת החלטות, יצירתיות וכן הלאה, וזה מאוד מעניין לחשוב שזה בכלל לא משהו פסיכולוגי. שיש איזשהו תרגול שאני יושבת 10 דקות עם עצמי, ואני או מאזינה למוזיקה, או יושבת בשקט, או מסתכלת על עץ. יש אנשים שטבע מאוד פותח להם את הלב. ודווקא אמרת את זה מקודם קצת על תודעה נודדת, דווקא כשהמוח שלנו הוא בניוטרל והוא לא עסוק באיזושהי עשייה, אז פתאום העונה הקדמית שלנו מתעוררת לחיים, וזה מעניין שעונה שמאוד מאוד נחוצה לנו בשביל רגשות חיוביים ורווחה נפשית. אני חושבת שמה שמיוחד אולי בשני הכלים האלה, גם בכתיבה וגם בסיפור של ה-10 דקות, נקרא לזה בהייה, כן? מיינדפולנס, שזה לא דורש איזשהו מאמץ כביר או איזשהו תקציב או כן הלאה, והקושי תמיד הוא להתמיד, נכון? כאילו תמיד מתחילים, יש איזה ערך דבש עם התרגול, ואז לאט לאט זונחים את זה.
כן, למה אתם נורנים על אפקט? למה?
כן, כי אנחנו כאלה. יש לנו עלייה מטורפת עם דברים שאנחנו נראים לנו, ואנחנו מחבבים, מחבבות, ואז ההתלהבות מזה צונחת. אז אני חושבת שהקסם בהרבה מהדברים האלה זה גם הסיפור הזה של התמדה, של לחזור לזה שוב ושוב ולעשות את זה. ואני כן חושבת שזה שווה להגיד שמניסיון שלנו, אנשים שמטמיעים את זה ומשתמשים בזה, מוצאים שזה לא יאמן איך כמה כלים קטנים כאלה, יכולים מאוד מאוד לעזור לעניין של רווחה.
אני גם מאוד מאמינה. בדברים קטנים, אנחנו חופים לשים בשיטת הכל או כלום, אנחנו נורא כאלה. אני פעם לא הייתי עושה ספורט אם אין לי שעה לאימון. פתאום אני מבינה שגם כמה דקות... אנחנו מאוד 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 דיכוטומים בחשיבה שלנו וטוטליים, ויש ממש כוח בעיניי לדברים קטנים בציר ה-X, שיוצרים הבדל ממש גדול בציר ה-Y.
כן, נכון.
בכלל, אגב, במחקר הזה ממש מראים גם איך זה מחזק את החלקים האפורים של המוח, ואיך הקשב והריכוז שלנו כל כך נשחק עם השנים. כמה אנשים מסוגעים לקרוא כתבה שלמה בעיתון הארץ היום בלי לזגזג ולזפזפ, מה שפעם הצלחנו יחסית בקלות.
כן, נכון.
אנחנו נעים ונדים כל הזמן, וזה מאבד מהיכולת שלנו להתעמק.
כן.
אנחנו מחפשים גם משהו אינסטנטי כזה, נכון? יאללה, ישר, גילינו, התרגשנו, התקדמנו, רגע להתעמק, רגע לשהות בתוך משהו. רגע לפגוש חלקים גם יותר אפורים שלו ומשעממים שלו.
אני חושבת שיש גם משהו בעבודה, שבסוף אנחנו בכל מיני מובנים מעמידים פנים, כן? אין לי גם איזה משהו מאוד מאוד מתוחכם להגיד על זה. אני לא חושבת שאנחנו צריכים להביא את הגרסה המלאה שלנו לעבודה ולהתחיל להשתפך, כמובן, זה לא דבר ריאלי. ואני כן חושבת שאלה פה שאלה אותנטית של איך אנחנו מצליחים לנהל את הרגשות המורכבים האלה, עם זה שבסוף אנחנו צריכים לעלות לזום ולעשות סביבנו כאילו הסביבה היא מעודקת, למרות שיכול להיות שיש כאוס טוטלי.
כן, לא, גם הזום והטימס והאפליקציות ממציאים לנו רקעים כדי להגיד, הרקע שלך
הוא לא סן פרנסיסקו.
הוא לא סבבה. שים רקע אחר. זה גם סוגיה שקצת מטרידה אותי, חייבת להגיד. ויש ממש שסודק את האותנטיות.
כן.
שאני טועה אם אני מתחברת לזה לפעמים, כי... יש לזה חלקים יפים של אני מדמיין מקום, מלדיבים, ואני יכול, והמוח לא תמיד מבדיל בין דמיון למציאות, וזה חלקים שאני אוהבת, שאני יכול לדמיין שאני באיזשהו מקום. אבל כשזה פוגש חלקים של הסתרה, לפעמים אני אומרת למשתתפים בהתחלת קבוצה, או בהתחלת סדנה, או בדיון הנהלה, תורידו רקע. אני אשמח לראות את הכביסה שלך. אני אראה לך את הקפה השפוך שלי. אני באופן כללי הרבה עסוקה באנשים שמרגישים איזה צורך להביא גרסה הדוקה ומושלמת, שפה תמיד ללא רבב, בית ללא רבב, כשזה נהיה משימה הדוקה מדי, היא סודקת בהמון דברים ויש לה הרבה מחירים.
גם בסוף זה המון המון אנרגיה לנהל בהרבה מובנים תדמית. הרי אף אחד, לא שאני פגשתי, ואני מניחה שלא אף אחד, הוא מושלם, הוא יושב בבית שבו הכל מעוקצה. נגיד שבוע שעבר היה סדנה ואיזה מנהל יחסית בכיר אמר בואו אני עושה לכם סימוב עם הלפטופ, תראו איך הבית שלי נראה, ואני חושבת שזו הייתה בי פאר ישיבת הצוות הכי טובה שהייתה להם, כי פתאום היה איזה רגע אותנטי להתחבר ואנשים צחקו. אנשים כמעט לא צוחקים בזום, כולם הרי נראים כמו מלפפונים חמוצים.
לא, אנשים צוחקים במיוט.
במיוט.
הייתי ב... כן, כן, אני לאחרונה מבקש מאנשים שאתה צוחק, תוריד את עצמך ממיוט, תצחק ותחזור למיוט.
אז מה יש לנו מיכל להגיד על הסיפור הזה של כן, אולי איזה כלי או איזה עצה, משהו שיכול לעזור עם העניין של שחיקה, היעדר מוטיבציה, תרלול הזה בעצם, אפרופו שפה.
אולי בוא נתחיל אבל ממה שהמנהל הזה עשה, ככן למרקר אותו כטיפ פרקטי. גוגל עשו מחקר על מה מייחד את הצוותים הכי טובים מכל היתר. What differentiates the best teams from all the rest? שזו שאלה שאני מאוד מאוד אוהבת, שהייתי הלוואי וכל אחד ישאל את עצמו במיקרו, מה מייחד את הימים הכי טובים שלי מכל היתר? את הגרסה שלי שאני רוצה שיצלמו, שדיברנו עליה בהתחלה, אל מול הגרסה שאני לא רוצה שיצלמו. שאלה מעולה שמניבה הרבה תבונה. וזה התחיל ממחקרים מאוד מאוד ישנים האמת, של אימי אנדמרסון על צוותים ועל עבודה ביחד, ואם יש משתנה שמאוד בלט, זה הסיפור של ביטחון פסיכולוגי, שמתכתב מאוד יפה עם מה שאמרת על הרשות להיות אנושי. זה היכולת של צוות להרגיש בטוח להביא את מי שאני, לשאול שאלות לכאורה טיפשיות, להפגין טעויות, להפגין פגיעות, וזה מתחיל כשהמנהל עושה את זה. זה מתחיל כשיש לי מנהל, הנה חברה השווה אצלי בשישי בסלון, סיפרה לי עובד בגוגל, היא אומרת לי, המנהל שלי סיפר שבסוף שבוע שום דבר לא הסתדר לו, ככה הוא פתח ישיבה ביום ראשון.
נכון,
וכמה זה חזק. וזה משהו מאוד אנושי.
מאוד.
אין בזה צורך כל הזמן. אני רואה כל הזמן אנשים מתקנים אחרים, אין בזה צורך. ומדעית אנחנו רואים שזה פשוט לא פעולה שמשרתת אותנו, ואני מזמינה המון מנהלים. לצחוק על עצמם, להפגין הומור עצמי, לשתף במקומות שקשה. אני משתדלת מאף מנהל שלא יגיד על הקורונה, הכל מעולה. העבודה הולכת מצוין, הביצועים, אנחנו מתפקדים, אנחנו עובדים מרחוק, אנחנו עושים זומים. מותר להגיד, זה גם מאוד חזק ועוצמתי להגיד, גם לי לפעמים קצת בודד וקשה. גם אני מתמודד עם כל מיני אתגרים. אני סומך עלינו. אני אופטימי ביחס לעתיד, אבל אופטימיות זה לא ניתוק מהמציאות, זה לא להגיד הכל מדהים. אופטימיות זה לראות את מה שאין ולהאמין שיהיה יותר טוב. אז אני יכול לסמן את הדברים האלה, וגם להפגין המון אמונה שנצלח את זה, שנתפקד את זה, ולהיות פחות שיפוטי לשאלות, למחשבות, לאמירות. סוגיה שמעסיקה אותי הרבה לאחרונה.
אני חושבת, אגב, בניהול, גם מנהלים ומנהלות, זה עושה גם משהו בפניות. כשאנחנו מביאות יותר מעצמנו, גם מצליחות לראות את זה יותר באנשים אחרים. אז אם אנחנו עכשיו מנהלות איזו ישיבת זום, ואנשים נראים לא בעניין ומשועממים, במקום just to go ahead with the plan, מה שנקרא, ולעשות כאילו כלום לא קורה, זה גם זמן להגיד, וואי, קשה לנו, אנחנו עייפים, וזה פשוט מדהים איך לפעמים הדברים הקטנטנים האלה פתאום מפיחים המון חיים, כי אני חושבת שאנחנו ברגע הזה מתחברים לאיזה משהו שהוא אנושי בנו, והוא מחובר לכולנו, וזה מדהים כמה המחקר אומר, זו בריאות נפשית, זו רווחה כן. נפשית, זה לא נמצא באיזה משהו של זיקוקי דינור, שעכשיו יהיה איזה רגע סי, ויפתחו את השמיים ונוכל לטוס. זה יושב בזה שבתוך הג'יפה, שאני יושבת בישיבת הזום, אני מראה לכולם את הסל כביסה וכולם צוחקים, ויש איזה רגע איזושהי נחת, ואני יכולה לסמן לעצמי שקרה משהו ברגע הזה. ואני חושבת שאת זה צריך לעשות גם במודעות וגם בהמון מאמץ. הפנטזיה שזה יבוא לי אוטומטי, או שזה פשוט יקרה, היא עם הזמן קצת דואכת, כן?
וגם את יודעת, זה נכון מה שאמרת בהתחלה, זה לא שאני מתפרק, בוכה, מאבד ויסות בעבודה. אני עושה את הדברים האלה באיזושהי מידה, ובואו תנסו גם שזה לא יהיה כזה להציג עוצמה. באופן מכובס, כלומר, שלא יהיה, אני רואה כל מיני שיחות על כישלונות, אנשים מתארים הצלחה היסטרית אם לא עבדו לי הקבלים. כשאתה רוצה באמת לספר רגע על מה לא עובד ועל מה זה, אז תגיד באמת מה לא הסתדר ומה לא עובד, בלי הכיסוי, תנסה, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לסיפור האותנטי,
נכון.
אני חושבת. ותמיד מי שמרגיש שהוא לא מאורגן וכאלה יכול לבוא לבית שלי, לאוטו שלי, ירגיש מצוין עם עצמו. באמת. מי שרוצה, מוזמן לבקר. אולי בניסיון לענות על השאלה של החיים השלמים שלנו, תראו, אותי מאוד מעסיק שאנשים הרבה פעמים, לצערי, מתחתנים עם העבודה שלהם באופן מדי הדוק ואובססיבי. אני חושבת שאולי זה מעסיק אותי, אני הרבה פעמים שואלת למה זה כל כך מפעיל אותי, אולי זה מקור לקונפליקטים המרכזי ביני לבין בן זוגי, אולי כי זה משהו שאני מרגישה שעשיתי בו הרבה תנועה, אז יש לי איזו מחשבה לאיך זה היה ואיך זה עכשיו, כי אני חושבת שהייתי מאוד workaholicית, הייתי מתכוננת לדברים ללא דם, הייתי אומרת כן כמעט להכל, הייתי לוקחת עצמי מלא משימות, לא הייתי מסיימת שיחה של שעה, נגיד פגישת ייעוץ מוגדרת בארגון שעה, תמיד הייתי עושה שעה ורבע, כי הייתי במחשבה שאולי לא נתתי לו מספיק, ואולי לא הבאתי מספיק, ואולי לא, הוא לא יתרומם מספיק, אז אני אתן עוד רבע שעה. ועשיתי שם המון המון דרך מתוך הבנה שכשאני אומרת כן לרבע שעה הזאת לייעוץ, אני אומרת לא למשהו שנורא חשוב לי אחר. ולפעמים אני אומרת לא לעצמי, להפסקות שלי, לאוכל שלי, ליכולת שייך לשירותים בין דברים, באמת, ברמה הזאת. קודם כל, ספר שמאוד שינה את תפיסתי בהקשר הזה, ספר שנקרא חמשת החרטות הגדולות, The Five Biggest Regrets, שבעצם התחקה אחרי המון אנשים, וניסה לשאול אותם, אם הייתם יכולים לחיות את החיים all over again, על מה הייתם מתחרטים? מה הייתם עושים אחרת? והייתה לנו הרבה פעמים מחשבה שזה יהיה מאוד שונה, נכון? שהחרטות שלי והחרטות שלך יהיו אחרות. אולי לא שלי ושלך לא, אבל של אנשים שונים. היה מחשבה שהם יהיו חרטות אחרות, והחרטות ממש חוזרות על עצמם. ממש חוזרות על עצמם עד שהם נרקרחו לספר שנקרא חמשת החרטות הגדולות, והחרטה הראשונה, אני הרבה שואלת אנשים בסדנאות, תנחשו מה החרטות. אנשים מנחשים לא רע את רוב החרטות. החרטה הראשונה הייתה שהי overworked, שעבדתי קשה מדי. לרוב אנשים לא מסיימים את יומם, את חייהם, ואומרים, חבל, לא השקעתי עוד שעות נוספות על משהו. חבל, לא עבדתי יותר קשה בנוגע למשהו.
זה לפעמים אומרים. אני חושבת שזה מחובר לאיזה משהו של איזה משמעות או עשייה.
נכון.
זה אפשר להגיד, נכון?
זה איזה חרטה של אישית שכתובה בספר סביב, לא הגשמתי את עצמי.
אני חושבת שאת מדברת על העניין של זמן, עוד
כן,
שעות.
עוד שעות.
לא מספיק עוד... השקעתי.
זה בזמן. לא בעניין של, כן, להסתרע או להסתער. להסתער? להסתער. תהיתי. אני טועה לפעמים בעברית. זה לא במובן הזה, של להסתער על מה שנורא חשוב היא להגשים חלום, אלא במובן של פשוט לעבוד כל כך הרבה, של, שאין מקום לעוד חלקים שמאוד חשובים לי באישיות שלי. מערכות היחסים שלי, ההורות שלי, התחביבים שלי, האדם הסקרן שאני. והקורונה מעלה את זה ביתר סט, כי הכל מתערבב, ואנשים עובדים המון 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 שעות. ואם יש מה שאני יכולה להגיד על זה, זה אחד, לנסות בקטנה לנהל את היום כך שאני מגדיר לעצמי בבוקר, מה הכי חשוב לי לקדם היום? לכל אחד יש איזה סלע שהוא נוטה לסחוב. אני יכול לעבוד המון 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 שעות והסלע לא זז. אני יכול לעבוד חצי שעה והסלע זז באופן דרמטי. זה מאוד עוזר לנו ימים שאנחנו מרגישים שהסלע בהם זז. וזו שאלה מאוד מעניינת בעיניי לחשוב רגע, מה חשוב לי לקדם היום ולשאול אותי בסוף היום? לחזור לזה, שאלת בוקר וערב. מה חשוב לי לקדם היום ובסוף היום האם זה יתקדם? לחשוב על זה ברמה שבועית, לעזור לעובדים שלי לחשוב את זה. וקצת לנקות גירויים, קצת לעבוד בפול ולא בפוש. אפילו אני, כשהתחיל הקורונה, נכון, אמרתי לך, שירלי, זה הזמן שלנו להפסיק להנחות ולהרצות כל הזמן ולהגשים עוד חלומות. פודקאסט, כתיבה, מה שאנחנו עושות עכשיו, והנה, עבר הסגר ולא עשינו את זה, הסגר הראשון. אנחנו בשלהי הסגר השני, אפשר להגיד, ורק עכשיו מתיישבות לעשות את זה, כי קבענו סדנאות וכי קבענו הרצאות וכי וכי וכי. וכל מיני דברים נוספים, אבל הרבה פעמים זה כי הגרביטציה נורא חזקה למציאות שאנחנו רגילים. הרצאות, סדנאות, בהקשר שלנו. ואנחנו לפעמים לא מספיק נותנים את הדעת לזה שנסכם את השנה הזאת, ודברים חשובים שהגדרנו שאנחנו רוצות לא קורים. וזה מאוד עוזר בעיניי שזה יהיה בדיאלוג הצוותי, הארגוני, השאלה הזאת של איך נראית הצלחה, מה חשוב לי לקדם, למה זה דווקא חשוב לי, והאם נדרשות כל השעות האלה, והאם אני יכול לפעמים להיות חזק ולהגיד שומע, אני לא יכול. בוא נדחה את זה. איך אני סוגר לעצמי דברים? אני רואה שאנשים נבדלים דרמטיים בכמה הם אמיצים לשמור על עצמם, וכמה הם צריכים שישמרו עליהם, אז לפעמים יש עובדים שצריכים שנשמור עליהם, גם זה אפשר לעשות. ומין ללכת הריקוד הזה, הוא סופר מורכב, באמת.
כן. גם פתאום את יודעת, מיכל, את מעלה כל מיני שאלות סביב העניין הזה של האם קידמתי מה שחשוב לי, כל העניין הזה שבכלל איזה שאלות אני מצליחה לשאול את עצמי בתקופה הזו, סביב העניין של העבודה.
נכון.
זה גם מה שאנחנו עסוקות בהמון. אנחנו אומרות בסוף, רוב מה שאנחנו שומעות זה, זה שאלה, סליחה על השפה מיינסטרימית, על זמן, נכון?
נכון.
איך מנהלים את הזמן? הלוואי והיה לי יותר זמן, הלוואי והייתי מצליחה יותר טוב לנהל את הזמן. אני חושבת שתבונה מאוד מעניינת שאפשר לקחת מהעולמות האלה של רווחה נפשית, זה אולי להפנות את הלומת האור במקום להיות באופן אובססיבי עסוק בניהול זמן. אגב, כל כלי לניהול זמן בהגדרה לוקח מלא זמן. רק למפות המטריצה הזו של דחוף חשוב כבר הלך, כאילו חצי יום.
וגם זה לא מחזיק מים, הכלים,
סל ספר מתכונים, החיים. ואני אומרת שבסוף להיות עסוקה בניהול זמן, אפרופו, זה גם מחשבה מאוד מערבית וקפיטליסטית, שיום אחד ננצח את השעון, ורק אם הייתה לי עוד שעה ביממה. נכון? העיסוק הזה. ממש. אנחנו הרבה פעמים אומרות, ואני עליי מרגישה את זה מאוד מאוד חזק, שאם מחליפים את השאלה ושואלים שאלה אחרת, כמו מה יעזור לי לנהל את האנרגיה שלי יותר טוב במהלך היום, נכון? שאלה זו עשויה להניב שאלות, תשובות ממש ממש שונות, ואז יש ים דברים שאני יכולה לעשות. יכול להיות, לפעמים אני אומרת בצחוק לאנשים בבוקר, אני אומרת, אם אתה פותח את המייל בבוקר ועונה לאדם הזה, שאתה באמת היא לא סובל, זה שותה לך את האנרגיה, כן, עם קשית על הבוקר. זה מעשה שאני חוזרת לסיפור הזה של האוטומטים שוב ושוב, אי אפשר לעשות בזמנים כאלה משבריים. כי המשאבים שלנו הם מאוד מאוד דלים, ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אז שאומרים לי, שירלי, אז תהיה ריאלית, אז מה אני אעשה? אני לא אענה? אני אומרת לא, אבל אפשר לענות בשלוש אחר הצהריים, וזה נראה זוטות, אבל האמת היא שזה מחזיק אמת מאוד מאוד גדולה, או מחשבה מאוד גדולה, לא נשתמש במילה אמת, ביחס לשאנחנו בסוף יצורים אנרגטיים, מאוד מאוד מנוהלים מאנרגיה, ואני חושבת שזה קשור לזמן עם הילדים ולזמן בבית. יש דברים מסוימים שאני אעשה אותם בתחילת יום, ירוקנו אותי מאנרגיה, ויש דברים שימלאו אותי מאנרגיה.
אגב, אני חושבת שזה המון גם באיך אני אחר הצהריים הילדים נראה. אני אומרת, אני אוהבת הים, אני קבע, אני מנהלת אקטיבית האנרגיה כדי שאחרי הצהריים לא יהיו כאלה עייפים בשבילי, כי לפעמים אני מגיעה אליהם אחרי המון המון דברים במהלך היום. אז החלטה גם נורא טובה, מתי לשים ישיבות, מתי לשים סיור מוחות, מתי לשים זמן עם עצמי, וככה סביב האנרגיה שלי. ובכלל, אני מאוד אוהבת לחשוב יותר על השאלות שאנחנו שואלים ופחות על התשובות.
נכון.
זה יכול להיות גם שאלה של, במקום לשאול איך אפשר להפסיק להיות במתח, שזו שאלה מיותרת, מלחיצה גם. ראיתם פעם אדם מתוח, ואומרים לו, שומע? סטרס מזיק לבריאות. בוא תירגע. לא פגשתי עוד אדם שזה עוזר לו.
כן, או מרגיע.
או מרגיע אותו, אוקיי? ולכן צריך לשנות את השאלה לאיך אנחנו, איך נראים אנשים שמאמצים לחץ כמנגנון צמיחה חיובי. אגב, יש הרבה כאלה. ולא לחיות בלחץ, זה קצת כמו לא לחיות בתקופה של החיים שלנו היום, אז מה אפשר לעשות עם זה? ויש מחקרים של אליה קרום מהרווארד, שמראה איך התפיסה שלנו ללחץ משנה את התגובה הפיזיולוגית. שחרור יותר מתון של קורטיזול וקיבוץ אחר סביב שרירי הלב, כשאנשים תופסים שלחץ גם מחיה אותם ומאפשר להם, ולא רק עושים מנגנון כזה של הלקאה עצמית, אז הם גם מתמלאים חיים באיזשהו מובן, והגוף שלהם מגיב אחרת.
לגמרי. זה גם תמיד, זה מצחיק, זה תמיד שלב שאני מרגישה שאני מרגיזה קבוצות. כי אני אומרת שלפעמים העיסוק בשאלות האלה הוא מבחינתי כמו עוד שיחת סלון, שזה נחמד לפעמים להשתקע בה, אבל בסוף אם אתה אדם שבאמת חושב על איך אני יכול להיות קצת, להיות עם יותר חוויה של משמעות, להיות קצת יותר רגוע, צריך לפעמים להחליף את, כן, את סוג השאלות שאנחנו שואלים, וזה באמת חתיכת משימה, כי לשאלות המיינסטרימיות, איך מנהלים זמן יותר טוב, איך נהיים נרגעים, הם שאלות שהן מנגנות לנו תקליט מאוד מאוד מוכר, ואני לא יודעת כמה תבונה יש בפתאום לפצח את זה, כן?
ממש.
פתאום להגיד, אוקיי, עליתי על איזה... ואני חושבת שפתאום השאלה של אנרגיה, לפחות מהניסיון שלי ומהקבוצות, היא מכניסה איזה משהו אחר, כי אדם יודע מה נותן לו לרוב אנרגיה. אם זה ללכת לים, כמו שאמרת קודם, או איזה משהו עם כוס קפה, או משהו בטבע, או לקרוא איזשהו ספר. העניין הוא שתמיד דברים שאנחנו הכי הרבה אוהבים, נכון, אוהבות, אנחנו פחות משקיעים בהם, וכן הלאה, בכל הטרגדיה הזו, שזה נושא
עכשיו התפרסם מחקר על איזשהו ג'וינט רן, הראיתי את זה על כמה ארגונים לאחרונה, על אנשים בעולם העבודה שהם אנרג'י פילרס, לעומת אנשים שהם אנרג'י דריינרס. כולנו יכולים להיזכר בדמות שאנחנו עובדים איתה שהיא מאוד ממלאה אותנו באנרגיה, ובדמות שאנחנו עובדים איתה שיכולה לרוקן אותנו באנרגיה, ו-what differentiates the two, נותנים שישה מדדים, אבל אחד, נגיד לשיחתנו, הוא סוגיית הסקרנות, שזה גם תכונה שמעלה אנרגיה. אני מאוד אוהבת לשאול את אנשים שאני חפצה בעיקרם, מה למדת השבוע? זה נותן תחושה של תנועה ואנרגיה בתוך אומס. בכלל, אני אוהבת אומס באתגר, אומס בהגשמת חלומות, ולא אומס של שעות וסיזיפיות של זמן. שני דברים שונים של מתיחה. לפעמים מנהלים אומרים, אני מאמיס אותו, כי אני רוצה שהוא ישתפר. יש הבדל בין להמיס אותו במקום של למתוח לו את היכולות, לבין להמיס אותו במקום של לתת לו עוד ועוד משימות. אז אני בעד משימה מאתגרת, ולא בכמויות של משימות. אבל הם מדברים שם על זה שסקרנות של למידה, זה ממש אנרג'י פיל. תחשבו על עצמכם, היום אמורה לי משתפת באומץ. חבל שהיא כתבה לי את זה בצ'אט בפרטי בזום, את יודעת? פתאום, עכשיו שאני חושבת את זה בכל רם, פתאום בזום יש את האופציה לכתוב למנחה באמצע סדנה משהו לבד. אמרתי, למה אני לא יכולה לכתוב את זה לכולם? זו אמירה יפהפי, אנחנו כל כך מתביישים לפעמים. אמרתי להם שתחשבו, האם מישהו מספר לכם משהו? קראתי אתמול כתבה, ראיתי אתמול פרק שנת נעילה, ראיתי זה, ואתם אומרים לו, באמת? ומה אז קרה? באמת? למה? במקום להגיד, גם אני ראיתי, אהבתי את זה וזה, זה קרה גם לי שנה שעברה שככה וככה, אנחנו הרבה פעמים מגיבים עם עצה, מגיבים אם גם לי זה קרה, מגיבים ולא מגיבים עם שאלות וסקרנות, וזה יכול מאוד מאוד לכבה את האנרגיה של מישהו. כתבה לי בצ'אט, אני עושה את זה כל הזמן, אני אנרג'י דריינר. וחשבתי שזה מקסים הכנות, האומץ, אמרתי, זה כבר עושה אותה אנרג'י פילר, והיא כתבה לי את זה בפרטי, כמה חבל. אבל זו שיחה מאוד מאוד מעניינת בעיניי, איך אנחנו מצליחים כשמישהו מביא משהו לפתחנו? למלא לו תדלי דרך, לשאול שאלות, להתעניין בעולמו, להיות איתו שם, להיות עם הילדים שלנו בתוך סיפור, להיות עם אנשים במה שהם מספרים.
זה גם באמת מינת, זה לא אפס או אחד, נכון? אנחנו לפעמים מצליחים בזה יותר, לפעמים מצליחים בזה פחות. עוד משהו שאני חושבת תוך כדי שיכול מאוד מאוד לעזור לזה, וזה גם קשור ללדאוג לעצמנו ולמלא תדלי, זה גם לקחת זמני התאוששות. אני חושבת שזה חקרו כבר הרבה שנים, יש איזה ספר, The Power of Full Engagement. ואומרים שם שכמו בספורט, השריר נבנה לא בזמן מאמץ, אלא בזמן מנוחה. שאם אומרים, אוקיי, אז אני עכשיו אמור להוסיף עוד משהו ללוז שלי, עוד משהו ליום שלי, כן? זמני התאוששות זה פשוט להגיד דברים במהלך היום שהם בפרים כאלה של אנרגיה, דברים שאני אעשה במהלך היום, ויעזרו לי קצת להירגע, קצת להוריד דופק, קצת להתרענן. אני מרגישה שגם אין צורך לענות על זה, ולכל אחד מאיתנו יש תשובות מאוד מאוד אחרות לדבר הזה, אבל גם פה הטוויסט, הסיפור של השאלה, נכון? במקום להגיד איך אני פחות בלחץ, או עוד שיחת סלון על למה לחץ זה רע, להגיד אוקיי, לחץ it's a given, זה איזשהו חלק מהחיים.
זה גם לא הבעיה?
נכון. איך אני יכול במקביל לזה, נכון, להעלות את הסיפור הזה של זמני התאוששות, נכון? ולאפשר לעצמנו יותר להתאושש.
כן, כן. גם אולי זו תקופה שמערכת חיסונית מעסיקה המון אנשים, איך לחזק אותה, אז יש הרבה רופאים אומרים שאם הם צריכים להגביל את ההצעה שלהם לטיפ אחד, ההצעה לחיים בריאים, זה יהיה ללמד אנשים איך לנשום בצורה נכונה, וזה גם רגע של התאוששות שלי, הוא מאוד עוזר. אנחנו, כשאנחנו ילדים, אנחנו נושמים מאוד עמוק, הבטן עולה ויורדת, וככל שאנחנו מתבגרים, הנשימה שלנו נהיית שטוחה. והאיברים הפנימיים שלנו לא מקבלים מספיק אוויר. ואז יש המון ערך בלשאול, בלנסות רגע, להעמיק את הנשימה שלנו. ואומרים שנשימה במיטבה היא נשימה של 6 שניות בשאיפה, ו6 בנשיפה. ואני חושבת שזה גם דרך להתאושש, לי הדרך הזאת מאוד עוזרת, בין פגישות, בין הרצאות, במעבר תדרים, בין העבודה לילדים, אני עוצרת לקחת נשימה עמוקה.
נעשה את זה עכשיו?
כן.
נמשום.
בבקשה.
אנשים תמיד שואלים כאילו שאלה, לא כאילו, שואלים שאלה ישירה על חוסן, אומרים מה אני יכול לעשות, במהלך היום-יום כדי להגביר חוסן נפשי. אני חושבת ששתינו מאוד מאוד מושקעות בנושא הזה, אנחנו בסוף כבר מעלה משש שנים חוקרות את זה במסגרת הדוקטורט, אז אני חושבת שהוא נושא שהוא מאוד מאוד בליבנו, וזה לא שיש איזו תשובה מאוד פשטנית, אבל חשבתי אולי שאנחנו יכולות להגיד על זה שני דברים, וזה גם קצת בקטע למדני. אחד, חוסן הוא דבר מאוד לא גנטי. הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אבל הוא, נכון, מסתכלים על כל מיני דמויות כאלה. מרים פרץ, רונה רמון, זיכרונה לברכה, נכון? מסתכלים על כל מיני דמויות כאלה, ואומרים, אוקיי, אבל אני אף פעם לא הייתי כזה, נכון? הרי חוסן בהגדרה שלו זה היכולת לצלוח כל מיני משברים וטרגדיות, וגם סתם קשיים ואתגרים בחיים, ולהישאר ברמה שהיא מאוד מתפקדת וגם חיובית. זה שאנשים אומרים, זו לא אני, וזה תמיד קשה לי. אז אני חושבת שאחד מעניין להגיד מהמחקר על חוסן, שזה דבר מאוד מאוד לא גנטי. בהרבה דברים בפסיכולוגיה אנחנו יכולים להאשים את ההורים, לא במידת החוסן שלנו. אני חושבת שחוסן במהלך החיים, והמחקר מראה את זה פעם אחר פעם, נקנה כתוצאה מהתנסויות. אז אולי המחשבה הראשונה בהיבט הזה של חוסן, זה לא להיבהל מהתמודדות. ואני חושבת שאמרנו את זה כחוט השני כמעט בכל הדברים.
נכון.
אם אני מתעוררת בבוקר ואין לי בכלל אנרגיה, לשים לב שאין לי אנרגיה ולהגיד, וואו, שיר לי קמת גמורה.
כמו שפרופסור חיים שפיר אומר, נכון?
נכון.
קמתי בבוקר והבוקר לא קם.
נכון, כן. זה של אבידן, נראה לי. אדם קם בבוקר ובוקר בו לא קם. חושבת שההכרה בזה ולהגיד, אוקיי, זו ההתמודדות שלי היום ואיך אני הולך לצלוח את זה, וזה לא משנה אם זה זמני התאוששות או כתיבה, או בכלל לא משנה מה מהכלים משתמשים. אני חושבת רק ההפנמה הזו של זו ההתמודדות שעומדת לפתחי, ואני לא נבהלת ממנה, ומה אני הולכת לעשות עם זה. אני חושבת שזה גם מאוד קשור למה שאמרתי בהתחלה, שאני מרגישה את זה הכי חזק, שהתקופה הזו באמת מציפה לאנשים המון אישיוז, כמו מעלה אותה מהבוידם. ספקות מאוד גדולים ביחס לכל מיני דברים בחיים. ואני חושבת שאפשר או ללכת ולהגיד, וואו, זו התקופה, עוד מעט זה יעבור, או להגיד, אני נבהלת, אני נועלת את זה. אני חושבת שיש עוד אופציה שהיא מאוד מעניינת סביב חוסן נפשי, ולהגיד, ויות ולא בחרתי בזה, באתגר הזה כבר התגלגל לפתח הדלת שלי, מה אני יכולה לעשות עם זה. ואני חושבת שהגישה הזו ביחס להתמודדות, היא לכשעצמה בונה חוסן. זה כמו להגיד לילד שנפל, לא קרה כלום. תגובה של חוסן תהיה, זה קרה, ותבכה כי זה כואב, ובוא נראה תכף מה יעזור לך.
בדיוק כמו להגיד, לא קרה כלום בקורונה.
להתגבר, כן. בדיוק. זאת אומרת, זה ממש הסוגיה, לא להיבהל. ועוד שתי שאלות שאפשר להציע סביב חוסן, שאני חושבת שהן גם מאוד מאוד פרקטיות, ואנחנו הרבה פעמים עושות איתם עבודה גם בייעוץ אישי, הרבה בארגונים.
נכון.
אחד זה הסוגיה הזו, של, זה חוזר לשאלות, לשאול באופן מאוד מאוד אקטיבי, מה אני מרוויחה מההתמודדות עם הסוגיה הזו. וזה לא משנה אם זה סוגיה, נגיד, רגישה, כמו שאני שיתפתי סביבה. גירושים, וזה לא משנה אם זה משהו סביב התמודדות עם, עם הילד. אני מאוד מתקשה באיזון בית עבודה. מה ההתמודדות עם זה? עם זה שאני עכשיו, כן, צריכה לפצח את הדבר הזה, מה הוא יכול ללמד אותי? ואני חושבת שברגע שמחליפים את השאלה, פתאום מתחילים להתעסק באיזה חוזקות, איזה כוחות נפש ואיזה משאבים אני מוציאה מזה, השאלה לכשעצמה, זה מחקר שרץ בהרווארד כבר 20 שנה, עשו אותו פרופסור סטולץ ומרגוליס, ומצאו שעצם החזרה על השאלה בזמני משבר היא לכשעצמה בונה חוסן, כי פתאום...
אגב, אני חושבת שבאופן מלאכותי, לפעמים, שאלו אותי את זה לאורך השנים באופן מלאכותי, וזה מאוד מאוד עזר לי, מנהלים הרבה שואלים אותי את זה, מה, אני אשב עם הצוות שלי ואני אשאל, מה אנחנו רוצים להרוויח מהקורונה? כן, כי יש משהו, אני נזכרת, אני חושבת שהייתי אולי בת 15, כששאלו אותי בפעם הראשונה, אני גדלתי במין בית לא קלאסי, לא יודעת מה זה בית קלאסי האמת, אבל לא שני הורים ושלושה ילדים וכלב, כמו שתמיד פינטזתי. וגדלנו כזה מתוך אובדן ומשפחה שכולה וככה. ואף פעם לא שאלתי, הרבה פעמים הייתי, הרבה שנים הייתי עסוקה גם במה נלקח, רציתי אחים שיגדלו איתי בבית, רציתי כל מיני דברים. הרבה פעמים הייתי עסוקה במה נלקח ממני, ולא מספיק שאלתי מה הרווחתי מזה לאישיות שלי, אולי זו הקבוצה הראשונה שהייתי צריכה להנחות את המשפחה שלי, מה זה נתן לי, וזה משנה את הפרספקטיבה דרמטית.
נכון. אני חושבת שהכוח המטורף הוא, גם עכשיו שאת אומרת את זה, ממש הייתה לי מיני צמרמורת, זה שאני חוזרת את זה שוב בחוסן, בשביל לבנות חוסן, זה השאלה, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא עושות את זה בדיעבד. לא כשהתקופה נגמרת וכשהקורונה נגמרת, או כשהתבגרתי או כשחלף עשור, אנחנו אומרים מה למדתי, אלא בזמן שזה קורה, אני אומרת, וואו, זה קשה לי מאוד מאוד, זה מותח אותי מעבר לגבול היכולת, זה מוציא אותי מהאזור נוחות, אבל מה אני יכול בזמן אמת ללמוד מזה? גם אפשר לעשות עם זה עם ילד ברמה היומית, ואני חושבת שלשאלה הזו, במאניטיים יש המון המון כוח.
נכון.
והדבר השני שאני חושבת שגם חזרנו עליו בכל מיני וריאציות, אבל שווה לעשות עליו דאבל קליק, זה באמת העניין של שליטה בחוסן. שאנשים עם חוסן מאוד מאוד גבוה, זה אנשים שמפנימים באופן עמוק שאין לנו שליטה על כל מיני דברים בחיים. החיים זה לא תוכנית לבקשתנו. ואני חושבת שתקחי מדגם מייצג של כל אוכלוסייה, זה יעלה כל פעם. כל אחד יש את הדברים שלא יסתדרו לו בחיים כמו שקיווינו או כמו שרצינו. ואני חושבת שהשאלה בסביב השליטה שחקרו אותה בהרווארד אומרת, תקחי את הסיטואציה הזו שאת מתמודדת איתה, ותנסי באופן אנליטי, זה שוב דורש המון מאמץ, למפות איזה רכיבים בסיטואציה הם כן בשליטתך.
על זה שווה להגיד שאנחנו עושות עבודה כזאת עם מורים, הרבה.
נכון.
הרבה מורים אמרו לנו לאחרונה, אני לא יכולת ללמד בזום, אני לא יכולה ללמד בזום, בזום אין למידה משמעותית, ואני הרבה פעמים אומרת לה, תקשיבי, אגב, אין לי יכולת לשנות את זה שאת מלמדת בזום, אין לי מושג מתי הקורונה תיגמר, ואין לי מושג מתי הסגר ייגמר, וגם לך לא. אבל אני כן מציעה לך לשנות את השאלה. במקום לשאול מה קשה בזום, שיש המון שיח על זה, לשאול מה אני יכולה להרוויח להוראה שלי מהזום, מה התלמידים יכולים להרוויח מהזום, ומה אני יכולה לעשות בשליטתי, בתוך הלמידה בזום, שיהיה לי יותר משמעותי. ואם נגיד אין לי אוויר, אז אולי אני יכולה גם לקצר את השיעור, או לראות תלמידים שהרבה מאוד שקטים בכיתה, ופתאום בבית יש להם יותר כוחות, ולגלות כל מיני יתרונות של חלוקה לחדרים, והקלטה, אני יכולה לצפות בעצמי מלמדת, לא מקליטים אותי בדרך כלל בחדר ההוראה, ולראות איזה מנופי צמיחה יש לי לאישיות שלי, לתלמידים שלי, להזמין את התלמידים, לצפות בעצמם. היו לי כמה סטודנטים כאלה, שהיה להם שיעור קשה, והם התפרקו וכעסו כל מיני דברים, ואחרי זה צפו בעצמם. ואמרו, וואו, לזה היה הטריגר שלי, בחיים לא האמנתי. אני ממש חשבתי שאמרו לי משהו אחר. והם רואים את הסנריו אחרת, אז להסתכל רגע על מקורות צמיחה, זה מחשבה שהיא בעיניי לא טריוויאלית, והקשב שלנו לא נמצא בה הרבה פעמים. כשהוא כן, קוראים דברים.
נכון. אולי דבר נוסף, שאולי נסכם איתו על חוסן, חוסן זה לא איזה סיפור תפקודי כזה, כן? לשרוד את הקורונה ולתפקד ולהחזיק ראש מעל המים. אנשים חוסן גבוה זה אנשים שגם בסיטואציות שליליות מצליחים לעשות לזה איזו אדפטציה ולראות את זה באופן חיובי. ואני חושבת שניסינו להגיד את זה בכל מיני דברים, זה איכות מאוד רכה וגמישה, זה באמת הגרסה של נחום תקום. זה באמת הגרסה של לקבל חוותה מהחיים ולאמת שוב ולהגיד, אבל יש לי כוחות נפש ואני יכולה. אולי אני צריכה אנשים שיזכירו לי, אולי אני צריכה לתחקר סיטואציות אחרות, אולי אני צריכה עם עצמי לשבת ולנשום ולחשוב. אבל אני חושבת שהתזכורת הזו של לשוב לחיק עצמנו, ולהגיד בסוף יש לי כוחות נפש והם יעמדו לצידי, ולהתייחס לזה גם באופן רך, לא הצליח לי היום, אולי הצליח לי מחר, זה לכשעצמו חוסן. חוסן זה לא איזה עמידה, כן, של סטיל, פלדה איתנה, שלא משנה מה קורה לה, היא לא נסדקת.
אני חושבת שזה לא רק לקום, זה גם לקום אחרת, לקום לפעמים טוב יותר. את יודעת, בנטפליקס של התמנונה, מורתי התמנונה,
כן.
רואים שם נורא יפה איך הקריש אוכל היד, ואיך ההתפעלות של היכולת להצמיח לאט לאט יד חדשה,
כן.
חזקה יותר. וכמה זמן זה לוקח? אגב, בתוך המאורה שהיא לבנה, הבת שלי שואלתי, נו היא לבנה, מתי תצא מהמאורה? לפעמים אנחנו רוצים לקצר את הזמן, אני מאוד כזאת. אני רוצה לקצר את הזמן בין A ל-B.
נכון, וגם לסמוך על עצמנו, נכון? בהיבט הזה, וזה משנה להיות עם החיים, לסמוך על עצמנו שלדברים יש קצב משלהם, שיכול להיות שגם לפני שנתיים חשבת את המחשבה הזו על העבודה, אבל פתאום היא מאוד מאוד דומיננטית, אז אולי הגיע הזמן להתעסק באחרת. ואני חושבת שאם ניגשים לזה גם במלא סקרנות וגם באיזה חמלה והומור עצמי, אני חושבת שזה לכשעצמו הרבה מחוסן.
אני חושבת שבאמת הגילוי הכי גדול של הדור שלנו, זה שאדם יכול לשנות את חייו על ידי שינוי הגישה שלו לחיים. ואני באמת באמת מאחלת את זה לנו, שלא נחיה עם איזה גישת חיים קבועה. אלא דינמית משתנה ומתפתחת.
אמן.
אמן.
וזהו, מיכלי, זה היה לי לתענוג.
היה לי גם תענוג.
אהובה.
נעשה מה, נעשה ככה?
רציתי לתת לך את זה, ולתת יד.
מקווה שמישהו יוכל לקחת משהו אחד בתוך עולמו. ספרו לנו, איך היה?
נכון.